מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים בארץ ובחוצה לה, אנחנו נמצאים בחזק חזק ונתחזק, נכנסים לסיום כבר של חומש בראשית. מי לא זוכר את ההתחלה של חומש בראשית? יש מציעים לקרוא למלחמה הזו מלחמת בראשית. באותה שבת שמחת תורה התחילו לקרוא בראשית ברא אלוקים, ואנחנו כבר נמצאים בסיום, למעלה מ-80 יום של מלחמה, של מאבק, של צורך בחיזוקים רבים כדי להיות באמת נושא בעול כמו שבאמת צריך לכל מי שיש לו לב יהודי, רגש יהודי והרגשת אחדות עם ישראל, ביותם כולם אותיות בספר תורה ישראל, ראשי תיבות יש 60 ריבוא אותיות לתורה. היום רציתי לעמוד על נושא שהוא ממש בנפשנו והוא יסוד בפרשת השבוע, וכיוון שכידוע אנחנו נועלים את חומש בראשית, וחומש בראשית יש לו שם נוסף בנוסף לשם בראשית, והרמב"ן בהקדמתו לחומש הזה, שהספר הזה נקרא ספר יצירה, כך הוא קורא לספר הזה, כשהמעשים של האבות הם יצירה לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, זה לא סוג של מה שנקרא רק סימן כזה. אני מביא לך איתות סימן שכך יהיה מהלך של שידור חוזר אצל הבנים בצורה מורחבת יותר. אם אברהם יורד מצרימה בגלל רעב, אז גם בהמשך יהיה דבר כזה שכל משפחת יעקב אבינו, ובהמשך יורדים מצרימה עם ישמעאל פרא אדם, זה נוגע לכל עם ישמעאל, ועוד ועוד דברים שהם סימן לבנים. אלא מעשי אבות הם יצירה לבנים, זה כמו גרעין בסיסי שהוא זרע שמכיל את כל הפרי, עץ פרי אשר זרעו בו למיניו, זה מה שנקרא גרעין זרעי, שהמעשה של אבא אברהם יצחק ויעקב יבוא בעתיד לידי יישום כשהמעשה הוא בקטן או בצורה מוקטנת יותר, וזה יהווה בהמשך תולדות של המציאות העתידית שלהם. ארבע המלכים שאברהם נלחם איתם הם כידוע כנגד ארבעת הגלויות, אמרפל מלך שינער, שינער זה בבל, גדר לעומר מלך אילם, זה פרס ומדי, שושן המדינה אשר ב... שושן הבירה אשר באילם המדינה, אומר הפסוק, וכן הלאה. צריך לדעת שלא רק שלושת האבות הם בכלל אבות, אלא יש עוד משהו שנכלל באבות, והוא בבחינה מסוימת אב, והוא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כפי שלימדו אותנו רבותינו, הוא נקרא אב בבחינה זאת שהוא עדיין משתייך לחומש בראשית. הולדתו ופטירתו כתובים בספר בראשית, כמו שנמדנו מאורנו הגאון רבי מוישה שפירא זצ"ל. לא בכדי סיום ספר בראשית זה וישם בארון במצרים, זה נאמר על העניין של הפטירה של יוסף הצדיק, זה לא נאמר על שום שבט אחר. הוא גם היה הראשון שנפטר מכל 12 השבטים, והוא עדיין נקרא אב בכמה מובנים. אחד ההגדרות שלו זה אבן ישראל, ומשם רואה אבן ישראל, אומר רש"י, אבן זה שתי מילים, אב בן, הוא גם בן ליעקב אבינו, והוא גם אב לאפרים ומנשה, שהם עצמם יש להם מעמד של שבטים, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. כך שיוסף הצדיק הוא גם בחינה של אב, הוא מיישם, הוא מפעיל, מוציא החוצה לפועל את אבא שלו, אביו יעקב אבינו, כפי שנאמר בפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית עשיו, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. שוב, בית יעקב אש, האש הבסיסית, ובית יוסף להבה, זה השפריץ של האש, ההתפרסות וההתרחבות של האש הזו, ובית עשיו לקש, ובערו יחדיו, ובעזרת השם מגיע בן דוד. יוסף הוא ההמשכה, אלה תולדות יעקב, לא כתוב ראובן, שמעון, לוי ויהודה בתחילת פרשת וישב, אלא אלה תולדות יעקב, יוסף הוא עיקר תולדתו, כיוון שיעקב בפשטות הרי יודע שאשתו האמיתית והמקורית היא רחל. רק אצל רחל כתוב בפרשת ויגש, בני רחל אשת יעקב, יוסף ובנימין. הרמב"ן מאיר על כך שהתורה מונה בפרשת שבוע שעבר ויגש את כל ה-70 יורדי מצרים, רשימה שמית מדויקת של כל 70 האנשים שהם היוו את כלל ישראל, של ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, הרשימה מדויקת כולל הילדים. מי זה מאוד חשוב לנצח, מי זה ה-70 נפש? אז שם כתוב בני רחל, בני לאה, בני בלעה, בני זלפה, כולם כולל נכדים, מי שעוד נולד באותו זמן ונכנס לרשימה של ה-70 נפש. והמילים אשת יעקב כתובים רק אצל רחל ולא אצל לאה. עם הכל, אחרי הכל, שלאה התנתקה מיסב ובכתה ובכתה והצליחה להתחבר לנשמת יעקב ורחל, כפי שמאיר רבינו האור החיים הקדוש בפרשת ויצא. אבל בכל אופן, עיקר הבית, כפי שכתוב בחזל, מושיבי עקר את הבית, האם הבנים שמחה על אלוקה. יש פה שני צמדי מילים, עקר את הבית זאת רחל, ואם הבנים זאת לאה. אלה העמידו את בית ישראל. רחל היא עקרת הבית, היא עיקר הבית, ולאה, שדווקא הייתה אימא לשישה שבטים ועוד דינה, היא נקראת אם הבנים. אז רחל היא בעצם האישה המקורית, ולילדים ממנה ציפה יעקב. וכשנולד יוסף, הוא עזב את בית לבן וחזר לארץ ישראל, והי כאשר ילדה רחל את יוסף. זה למעשה הייתה ליבת המחלוקת כידוע בין היוסף לאחיו, לפי הרבה מפרשים, מי הוא הממשיך של כלל ישראל, מי הוא בעצם בגדר של אולי פסולת כמו עשיו וישמעאל. היה פה שאלות הרות גורל בין יוסף לאחיו, עד שהתברר שכולם אהובים, כולם קדושים, כולם אהובים, כולם ברורים, והנבואות של החלומות מתייחסות למשהו אחר, למשהו היה מלך במצרים, ובאמת כולם השתחוו לו, והיה מפרנס אותם מעלמים עלומים בתוך השדה, ועוד ועוד, אבל כולם שייכים לעם ישראל, כולם שבטי י"ק עדות לישראל, להודות לשם השם. אז יוסף הוא גם נקרא בבחינת אב, והוא שייך לספר יצירה, לספר בראשית. כשספר שמות קורא לזה הרמב"ן, ספרם של בנים, ספר של בנים, ספר של אבות זה בראשית, ספרם של בנים זה הספר השני, הרמב"ן קורא לו בשם ספר הגלות והגאולה. שם מדברים על הירידה לגלות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, והגאולה בכל שלביה עד בניית המשכן לאחר הגאולה ומתן התורה. לאחר הגאולה של מצרים ומתן התורה יש את הקמת המשכן. על כל פנים, היום רצינו, כיוון שיוסף הוא גם נקרא בבחינת אב, שיש לו מעשה אבות סימן לבנים, להתייחס למידות מסוימות שיוסף השקיע ובנה, שאנחנו בעצם יכולים וצריכים למצות אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, משום שכידוע גם כלל ישראל נקרא על שמו של יוסף, כמו שהוא נקרא על שם האבות הקדושים, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. הוא נקרא גם יוסף, כפי שמביא רש"י, עדות בי יוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. עם ישראל נקרא על שם יוסף, עדות בי יוסף שמו, ועוד פסוקים, נוהג כצון יוסף. יוסף זכה שעם ישראל נקרא על שמו, ויש אם כן לכל יהודי, גם אם טכנית הוא לא משבט יוסף או מנשה ואפרים, הוא נקרא על שם יוסף, יש לו את הגנים האלה והוא יכול לקבל את האפשרות, הוא מקבל, יש בו את האפשרות להט, להלהיב את הגרעין הזרעי הזה שיש בו כדי שיוכל למצות את המידה הזו. ועל מה מדובר? יוסף הצדיק היה זה שדאג לא רק לכלכל את האחים שלו בזמן הרעב הקשה, והודיע לבנים שלו, הודיע לאחים שלו, כי למחיה השלחני אלוקים, אלא דאג לכבוד שלהם, לכבוד, לא רק לצרכים הטכניים. יש בחסד כמה דרגות. חסד דרגה שלישית זה לתת לו כסף, לתת לו צרכים, מזון, ביגוד, דברים שהוא נזקק לקיומו. יש בחסד דרגה מעליה, זה לתת לו את ה, באופן פיזי, לסעד אותו, להאכיל אותו, להוליך אותו וכולי. והדרגה העליונה בחסד, כותב הגאון מווילנה בפירושו לספר משלי, זה כבוד. כבוד הבריות הוא החסד הגדול ביותר. מלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. הנושא הזה של הנותן פרוטה לעני, כתוב בגמרא בריש בבבתר, מתברך בשש ברכות, נותן לו בעין יפה כסף, אוכל, אבל מי שמפייסו מתברך ב-11 ברכות. וכתוב שם בחידושי הריטב"א בריש בבבתר שזה אפילו אם הוא לא נתן לו לא פרוסת לחם ולא פרוטה, אלא נתן לו פיוס, היה בשביל אוזן קשבת, נסע איתו בעול, הרגיש את הצער שלו, טובים השניים מן האחד, הוא שם כתף ויחד את המועקה הנפשית, הם מחלקים ביניהם, אז יותר קל לכולם. ואותו מצטער, משתחרר קצת מהצער באמצעות זה שהוא שופך את ליבו, ועוד מישהו באמת חש בצערו. זה נקרא הדרגה הראשונה בחסד. הוא נותן לו כסף חיצוני וגם לו את הגוף, שזה גם לא מהות האדם, אלא המהות שלו זה הנפש, הלב, הרוח, הנשמה שלו. והוא נותן את הנשמה להיות נושא באמצעותה את צערו של זולתו. זה בעצם החסד הגדול ביותר. יוסף הצדיק, דבר מדהים איך שהאחים חוששים כידוע, מאוד חוששים, שמה הוא ינקום בהם לאחר שמת, לאחר שהייתה הלוויה של יעקב אבינו. יוסף אומר להם, מה פתאום, לא היה שום דבר, וידבר איתם, וינחם אותם, וידבר על ליבם למור, מה אתם חוששים, ממה החשש כאן? וידבר איתם, וינחם אותם, לא היה שום דבר, זה נקרא לנחם, לקבל מבט רטרואקטיבי, למפרע שלא היה כלום, אלא כי למחיה שלחני אלוקים, לא אתם עשיתם לי, אלא האלוקים הוא זה שגרם לכך שאני אתגלגל פה מצרימה, ואתפוס את המעמד שלי כמלך במצרים, כדי לזון אתכם, לשמש להם לכם למחיה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם למור, משהו, דברים נוראים. הוא זה שנמכר בגיל 17, הוא זה שהיה כל כך דחוי, והוא התעסק והיה ידיד רק עם בני השפחות דן ונפתלי, גד ואשר, הוא זה שכרגע כל כך כל כך מנחם אותם ומרגיע את נפשם. יתר על כן, ההתייחסות של יוסף לנפשם של האחים שלו, לכבודם, כידוע מה שכותבים רבותינו הראשונים, דעת זקנים מבעלי התוספות, שמעולם כל ה-17 שנים שהיה יוסף במצרים, הוא לא ישב עם אבא שלו לשיחה בארבע עיניים. לא ישב עם אבא שלו לשיחה בארבע עיניים, רבותיי. ילד האהוב של אביו רוצה קצת להעלות זיכרונות, מה נשמע, איך הגעת למצרים, הרי שלחתי אותך לשכם לראות את שלום אחיך ואת שלום הצון, כיצד התגלגלת למדינה אחרת, מה עבר לך כל השנים האלה, איך היה בבית סוהר, מה היה אצל אותו פוטיפר וזליחה, מה היה שם, לא התייחד עם אביו בשיחה לארבע עיניים 17 שנה. למה? כיוון שהוא לא רצה שהאחים יחשבו שעכשיו הוא מגלה לאבא איך הוא התגלגל מצרים על ידי שהם מכרו אותו. לא רק שהוא לא תכנן לספר, לא רק שהוא לא תכנן לספר את זה, אלא גם הוא לא רצה שיהיה נדמה להם שהוא מספר את זה. ולכן הוא תמיד דאג שכשהוא נפגש עם אבא שלו, אבא שלו בארץ גושן והוא בקהיר ליד הארמון, אבל הוא תמיד דאג שיהיו איתו משרתים, ושיהיו איתו כל מיני אנשים, ובנוכחותם כמובן שהוא לא יתחיל לגולל עניינים אישיים ואת מה שקרה בינו לבין האחים שלו. ממילא אבא שלו כבר כמובן גם לא שאל אותו איך היה ומה, ולא היו נסיבות שמאפשרות לדעת איך יוסף התגלגל למדינה אחרת. הכל מתוך דאגה לכבוד של האחים שלו. מה לנו יותר מזה שיוסף, לפני שמתגלה, הדבר שכל הילדים יודעים, אסירו כל איש מעליי, הוא מבקש שכל הנוכחים, כל השבקניקים, כל שומרי הראש, כל השוטרים, יפנו את השטח. למה הוא לא רוצה שהבחים שלו יתבזו כשהוא יתגלה לפניהם ויאמר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, הנה אני כאן עוד אבי חי. הוא לא רוצה שבנוכחות, בהתגלות שלו, הם יתביישו לפני השומרים, השוטרים, הפקידים, כל הסגני מחלקות וכל החלק הזה שהוא בעצם, הם רואים אותם סגנים ואותם שוטרים, הנה זה האחים שמוכרים, אך איזה דבר זה. לא רצה שאחיו יתביישו וסיכן את חייו. למה סיכן את חייו? משום שהיו שם גיבורים גדולים, האחים היו גיבורים גדולים, והם רואים לפניהם איזשהו מלך רשע, מלך זר שמתנקר להם, ותופר להם תיקים ומעליל עליהם עלילות. אם לא יהיו שם שומרים, מי יודע אם הם לא יהרגו אותו ברגע? והיגש אליו יהודה, אומר השני, הפוך את כל מצרים, הם היו גיבורי על. הייתה שם איזו דפיקה, וכבר יהודה ואחים אמרו, זו דפיקה, דפיקה שדפק מנשה, זו דפיקה של בית אבא, זו דפיקה משפחתית של יעקב אבינו, הגיבורים המיוחדים בעולם. משהו חשוד פה, מישהו משפחתי פה נמצא פה, לפני שהתגלה אליהם יוסף. הם היו מאוד חזקים, אבל היו שם כנראה המון שומרים ושוטרים. ממתי נשיא מדינה או ראש ממשלה או מישהו חשוב הולך בלי שומרים? אבל כשהוא אומר, אסירו כל איש מעליי, הנה, מסכן את חייו, מוטב יהיה פיל דם עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. תראה מה זה מידות, מה זה רגישות לכבוד הזולת. רבותיי, אנחנו צאצאים, עדות ביוסף שמו, נוהג כצאן יוסף. יש דבר שפחות מפורסם, לא יודע למה, אבל כל משמיים. יוסף הצדיק, כידוע, נגמר להם בשיבת, בשנות הרעב, נגמר להם הלחם, נגמר להם האוכל, הכל התייבש. והם מכרו אז כל העם את הקרקעות שלהם למלכות, ונתנו את כל הכסף למלכות. למה, למה? ולא רק זה, יוסף גם קבע איזה תקנה, אני מפרנס אתכם, נותן לכם זרע מהמחסנים הענקיים שלי, ואתם זורעים, והוא עשה כמה דברים. אחד, הוא דרש מהם לימול. דרש מהם להיות נימולים. למה? למה שגוי יעשה ברית מילה? מה לנו ולברית מילה של גוי? אומר רשי, הוא ידע שהרעילים מבזים את הנימולים. כמו שחזן אמרו במלחמת המלאק, שהמלאקים היו זורקים את הרורלות כלפי מעלה. אז הוא חשש שבהמשך שעם ישראל יהיה במצרים, אז המצרים יבזו ויוסיפו פה שמן למדורה, בזה שהם יבזו את עם ישראל על היותם נימולים. לכן, אולי אפילו יגזרו גזרות לבטל את המילה, שהייתה המצווה היחידה שאז ישראל צובו לפני מתן תורה, שהביא אותו אברהם אבינו. נו, אז מה הוא עשה? שהם עצמם יהיו נימולים. ממילא הם לא יבזו, הם עצמם כאלה, הם עצמם יהיו בגדר נימולים, אבל יותר מזה, הוא פיזר אותם מעיר לעיר, הרי הוא קנה את כל הקרקעות מכל המצרים, ואמר להם, אני עושה פה סדר חדש של חלוקה לערים, לכל מיני מחוזות, זה עובר לפה וזה עובר לפה, למה? למה המעברים האלה? כדי שלא יתייחסו לאחים שלו כגולים, אומר רשי, שהאחים שלו לא ירגישו, כן, אנחנו בו נוודים, אנחנו עוברים ממקום למקום, אנחנו מה שנקראו פעם צוענים, ציציגנרס, אנחנו צוענים, עוברים ממקום למקום, לא. כל המדינה פה עברה ממקום למקום. הוא רצה שהמעבר, התזוזה של האחים שלו לכיוון ארץ גושן תיבלה ותהיה נורמטיבית לגמרי. לכן הוא הלך וביזר את כל המצרים, שכולם יחשבו גולים. הביך את המצרים מעיר לעיר כדי שלא יקראו גולים, אלא כולם גרים, כל המדינה פה כאלה. שים לב מה זה רגישות, וכלפי מה אני רוצה לומר את הדברים האלה, שאנחנו צאצאים של הבחינות האלה של יוסף. יש דברים שאנחנו חייבים לשים עליהם דגש, ולצורך זה אני רוצה לספר סיפור שהוא נוגע להתנהגות של תלמידים, תלמידות, התנהגות של אנשים בבתי מדרש, בישיבות, בבתי כנסת, כשהם מתייחסים לכבוד של כל מיני מורים ומורות, שכנים, בעיקר דוברים, תופעה שדיברו עליה לאחרונה, שאנשים נעמדים לומר, מישהו דיבר על בר מצווה לא מזמן, שהוא התכונן לחצי שנה, ואבא רצה לדרוש מספר דברים על הלידה של הילד, הבר מצווה, איזה ניסים הוא חווה. וחיכה כבר לבר מצווה להיות בגדר אותך השם בכל איביו, בסוד ישרים וידע, בתוך רבים מעלילנו, וגם הסבא היה שותף לניסים האלה. ואי אפשר היה לומר את הדרשה בגלל פטפטת בלתי פוסקת של נשים וכן חלק מהגברים. אי אפשר, למרות כל הדפיקות על המחיצה וכל הניסיונות לעמוד במקום שאירו אותם, ולמרות כל הבקשות והתחנונים, מערכת הפטפוט לא פוסקת. זלילת המנה ושילוב של פטפוטים בין מנה למנה ותוך כדי אכילת המנה, ולא היה נעים לסבא ולאבא. הם חיכו חצי שנה, עד שערכו את הטקס, את המסיבה, צעודת מצווה הנפלאה הזו, שנקראת בר מצווה. ולא מאפשרים להגיע לשיא שלה, הכל אוכל, הכל גסטרונומיה ומילוי הבטן. ושלא לדבר על נשים. ברור קצר אלא, שבקרב נשים בארצות אחרות, אין בכלל תרבות כזו של פטפוט. בהחלט כשנעמדים לדבר רבנים או דוברים מטעם המשפחה, כבוד עצום יש לדובר. לא צריך להילחם על שקט שאורך 20 שניות, ואחרי זה הפטפטת נמשכת. וכוח הזמזום ממשיך לבזות את הדובר. זה דבר שרוצים לעשות לו סוף. באמת, זה דבר נורא והיום ומבייש את הדובר, שלא לדבר על מורות שהכינו שיעורים או מערכים, ויש מערכת זמזמת של בנות, או שלצערנו הרב, הן ודאי לא מתכוונות לבזות, אבל אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, בין אונס ובין ברצון, ועלול למצוא את עצמו סובל כל החיים, בגלל שעבירות שבין אדם לחברו, שיום הכיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו. ופה מדובר על צאצאים של יוסף שיש להם רגישות ביסוד, כן, בפוטנציאל, יש להם רגישות עצומה לכבוד הזולת. אני רוצה לספר פה שאני זכיתי בדל לחיים ארוכים עם לנסוע פעם במונית שירות שהייתה מירושלים לבני ברק, מוניות גאולה, מירושלים לבני ברק עם הגאון הצדיק רבי שלמה ברבדה זצל. וכששאלתי אותו שאם הוא יכול לספר לי איזה דבר שמחזק, אז הוא סיפר לי שהוא כבחור אמריקאי למד בישיבת פונוביץ' בזמן חייו של החזון איש עוד. הוא היה מאוד דבוק למשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. בשבת מסוימת הוא עשה בירושלים והלך לשמוע שם דרשה בשכונת זיכרון מוישה בבסמדרה של השטיבלח המרכזי שנקרא זיכרון משה, ברחוב חפץ חיים בצד אחד ורחוב ברחוב ברי חדש בצד השני. והייתה שם דרשה שהכנה באזור השעה 5 ושקיעת החמה באזור 6:15, 6:30, והוא בא לדרשה, חשב שהדרשה תסתיים בשעה 5:45 והוא יוכל מיד להתפלל מנחה לפני השקיעה, ורואה שהדרשן שם ממשיך וממשיך ולא חושב לסיים, והדרשה נמשכת וכבר מתקרבים דקות ספורות לפני שקיעת החמה שהוא סוף זמן תפילת מנחה. והוא לא ידע מה עושים, אז הוא הלך, ומה שעשה זה פשוט שאל את זה שלידו בשקט לרגע, מה קורה פה עם מנחה? אז הוא אמר לו שפה התפללו כבר מנחה גדולה בשעה 12:30, וזה כאן הדרשה עד ערבית. ערבית היא כ-22 דקות אחרי השקיעה, משהו כזה. אז הוא הבין שהוא תקוע פה בלי מנחה, אז הוא התקרב לאט לאט לכיוון הדלת, והשתחל החוצה, והתפלל מנחה. אבל מצפונו, אומר הרב ברבדה, לא היה נקי. אז הוא הלך לחזון איש במוצאי שבת. נסע מיד בצאת השבת בני ברקה, ושם הוא נכנס לרבינו החזון איש, וסיפר לו את הסיפור, ושאל אותו אם נהג נכון. אמר לו החזון איש, נהגת נכון? ודאי שלא. היית פטור מתפילת מנחה בסיטואציה שנקלעת אליה. מה? רציחה מהתורה מול מנחת דרבנן? הלבנת פנים. אתה עוזב אותו באמצע הדרשה שלו, אתה משדר לו ביוש ברבים שדבריך לא הכי נחמדים וזה משעמם פה. עוזבים באמצע. אתה יודע מה זה הלבנת פנים ברבים? אתה גם מחליש אותו, הוא רואה, רואה שאנשים לא מרוצים, אנשים לא נחמד להם לשמוע את הדברים, אז זה גם גורם לו תגובה חוזרת של חולשה כזו, הוא רואה שהוא לא מצליח לעניין את הציבור, ואז באמת הוא מדבר פחות בהתלהבות, פחות בחשק, פחות בעניין. אתה מסבך פה את העניין גם מבחינת שפירות דמים, וגם מבחינת הנושא של ביטול תורה. מה זה? היית פטור בנין, לא ידעת, בסדר, אתה אנוס, לא ידעת שפה כבר התפללו מנחה גדולה, אז אתה קרא שאתה אנוס במתפילת מנחה, אתה פטור מלהתפלל מנחה, בסדר, אתה תתפלל ערבית פעמיים, כמו שכתוב שמי שהיה אנוס ולא התפלל תפילה מסוימת מג' לתפילות, אז התפילה הבאה שעוקבת אחריה, יאמר 18 פעמיים, יתפלל פעמיים, ברור שהיית צריך לעשות את זה. רבותיי, אני שואל, האם אנשים חושבים על כך? יוסף הצדיק לא מתייחד, לא מתייחד 17 שנה עם אבא, לא כמובן שהוא רוצה להלשים ממי הלך ומחר אותו, אלא שהם לא יחשבו שכרגע הוא מספר ויגרם להם פה ספק וגמת נפש. הוא נכנס לסכנת חיים ומסלק את כל שומרי הראש שלו רק כדי שלא ישמעו את העוול שהם עשו לפי דעתו, שמחרו אותו מצרימה, את המילים האלה, אני אוסף אחיכם מחרתם אותי מצרימה, את זה הוא לא רוצה שהם ישמעו, שהוא אומר להם את זה בנוכחות אנשים שלא נחמד לשמוע את זה, לחוות את זה כשאחרים שומעים את הדברים האלה. רבותיי, אנשים כנראה לא חושבים, הוא נעמד שם באיזה בר מצווה או ברית מילה, זמזמת ופטפטת בצורה שמשדרת לו, שב כבר, לא רוצים לשמוע אותך, הם לא מתכוונים. אני חוזר שוב, אבל זה מה שקורה. איזה נזק ועוגמת נפש לבעלי השמחה שלא מצליחים. מה, בשביל מה הם היינו שמחה? רק לספק אוכל פה? לתת ארוחה? חינם? הם רוצים לציין את האירוע המרגש שלהם, אם זה בר מצווה או שבע ברכות או חתונה או איזשהו חנוכת הבית או זה. מה, תן לנהל אותו, מה אתה מזמזם? מורה באה לעשות את תפקידה, להעביר שיעור, אפילו בלימודי חול, בהיסטוריה. מה פירוש הבת מפטפטת? אתה לא מעניין, את לא מעניינת אותנו. אני חלווה שכבר יגיע הצלצול הגואל מהשיעור המשעמם שלך. זה השידור שמשודר כתוצאה ממעשה פטפוט, או כתיבה של דברים אחרים, שהתלמידה כותבת דברים אחרים בשיעור, או פתאום אומרת תהילים בשיעור. זה מעליב? מדובר באנשים בעלי דעה, בעלי בחירה. וזה ללא כפרה אם אין באמת מחילה ולא קל למחול את זה. אני מוכן לספור, לספר פה. היה פה סיפור נוסף שאני ממש שמעתי אותו מבעלי המעשה באיזשהו מקום בדרום הארץ שנקרא נתיבות. ושם הייתה אחת מנשות הצוות, היא ביקשה ממני לומר, להגדיר את זה ככה, נשות הצוות, בלי להגדיר את התפקיד המסוים שלה. והיא הייתה בעלה תפקיד בכיר בתיכון, תיכון בית יעקב שם. והייתה לה בת. שהבת הזו הייתה ביסודי של אותה מערכת, והייתה בכיתה אחרי בת מצווה כבר, לא נגיד איזה, ואף זה הנחרת אחת מהכיתות האלה, ושם בסוף השנה, המורה הקבועה, המחנכת ילדה, אז קיבלה חופשת לידה, וזה כבר הגיע לסוף הקיץ, שזה החופש הגדול, אז הגיעה אחת בשם רות, שהיא הייתה ממלאת מקום. והממלאת מקום הזאת לא הצליחה להשתלט על הכיתה של אותה בת, של אותה בת של אותה אישה מהצוות של התיכון, נקרא למורה הבחירה הזו רחל, והבנות האלה עם הבת של רחל הם לא כל כך הקשיבו, אבל בפרט היו שם 8 בנות מתוך איזה כיתה של 30 שהפריעו במיוחד, תרקו דלתות, נכנסו, יצאו, צחקו, בידרו, והממלאת מקום הזאת רות התחננה אליהם, תפסיקו, תנו לי ללמד. הם הרגישו כנראה גם סוף שנה, התפרקות של סוף שנה, ואין מחויבות וממלאת מקום, זה לא קל. אז הם הפריעו והפריעו. והבת של רחל, היא לא הפריעה, אבל היא, מה שנקרא, שותף פסיבי, לא מנע. לא מנע את העוול. עברו שנים, היא גמרה הבת של רחל את התיכון, גמרה את הסמינר, היה לה קצת עיכוב בחתונה, התחתנה באזור גיל 24-5, והיא לא זוכה לפרי בטן כבר קרוב ל5 שנים. ולצורך בדיקת העניינים, היא נקבע לתור בבית חולים סורוקה בבאר שבע, מה מצבה, ושם התוצאה שלו, שאותה בדיקה צריכה להיות, שאם הבדיקה היא בסדר, אז היא בת בנים, ומקווים שהשם יעזור, שהיא תלד, ואם התוצאה היא שלא טובה, הכרה. הכרה, לפי דרכי הטבע, לכל ימיה. זמן לקבל את התוצאות, 72 שעות. של מתח שלא יתואר. ובאותם 72 שעות היא נחצחה להיות שם במקום, באשפוז בסורוקה בבאר שבע. זה הבת של רחל, שכבר קרוב ל-30, ואז היא עושה חשבון נפש. מה אני צריכה לתקן? מה הבורא מאותת לי בעוגמת נפש המזעזעת הזאת שאני עוברת פה? סוקרת לעצמה את גיל 29, 28, 27, 26, עד שהיא מגיעה לגיל 13-14. ואז היא נזכרת באותה רחל, המורה ממלאת המקום שסבלה מהכיתה הזו, וכל כך מרגישה לא נעים עם זה, למרות שהיא לא הייתה מהשמינייה של הטרוריסטיות שמפריעות, אבל הייתה שותפה פסיבית בזה שהיא לא מנעה, הרגישה איזה תחושת אשם. היא פנתה לאמא שלה שישבה ליד מיטתה ואמרה לה, אמא רחל, תנסי להשיג את הרות הזו שהייתה ממלאת מקום, אני רוצה לבקש מן המחילה. האמא מספרת לי, כן, האמא, אותה רחל מספרת לי, שהשיגה אותה אחרי מאמצים כבירים, התברר שהיא עזבה את נתיבות, עזבה את הנגב, וגרה היום בירושלים, ושנים היא לא ראתה אותה, ואז זה שלום, מדברת פה כך וכך, גברת רחל, האמא של זאת, או כן, הרבה זמן לא ראיתי אותך, מה שלומך, ברוך השם. ואחרי כמה מילות נימוס, היא אומרת לה, תראי, הבת שלי עוברת פה בדיקה מאוד גורלית, שזמן בדיקתה הוא כ-72 שעות. והיא מאוד לחוצה, מאוד מתוחה, כיוון שאם התוצאה השלילית, אז זה גם בלי ילדים וגם גירושין כנראה. והיא סיפרה לה את האמת, אז היא מבקשת, היא מרגישה שם על מה שקרה אז. אולם היא לא הייתה קשורה ישירות להפרעות, אבל בכל אופן היא הייתה חלק מהכיתה. היא רוצה לבקש מחילה. היא אומרת, לא, אני מוכלת. רות אומרת, אני מוכלת לגמרי. וסגרה את הטלפון. לאחר 3-4 דקות, אותה רות מחזירה, כנראה כוכבית 42, מי חוזר למי שהתקשר אליי, ובוכה. את כל נשמתה היא שופכת. אני לא אסלח לכיתה הזו לעולמי עולמים. הם הרסו לי את החיים. כמעט גרמו לגט ביני לבין בעלי. כל מקום שרציתי להתקבל, שאלו אותי איפה לימדת שם. ביררו, לא משתלטת על כיתה, כנראה שהיא לא בסדר. עברתי לירושלים, רציתי להתקבל בכמה וכמה בתי יעקב כדי להביא את לחם חוקי הביתה. איפה לימדת? נתיבות. איפה שם? תלפנו, לא מתקבלת, היא לא משתלטת על כיתה. עשיתי הסבת עבודה באיזשהו מקצוע, לא הצלחתי מרוב עוגמת נפש. לא היה לחם בבית. זה כמעט גרם לכאלה תוצאות לוואי מזעזעות של פירוק בית. לעולם ועד לא אסלח לכיתה הזו. היה שם שקט ממש של מתח לא יתואר. ובתוך השיחה, שהיא דיברה גם עם הבת, שהיא התחננה עליה וביקשה ממנה, והיא אמרה לה, רות, אני רוצה לסלוח, אני מבינה את מצבך, אני רוצה, אבל אני לא יכולה, תקעתם לי סכין בלב. ימים שלמים, ביזיתם אותי, וסיבבתם את הסכין טוב טוב בתוך העורק. והתחננתי אליכם, אני רוצה למחול, אבל אני לא רוצה להשלוט אותך, ושתהי באשליה שזה נמחל, אני אעבוד על עצמי, וסיכמו שכל שבוע ידברו, אני אעבוד על עצמי, רק מחילה זה לא מילים, מחילה זה מצב, מלשון מחול, מעגל, להחזיר את הגלגל אחורה. מחילה זה כמו ליצור איזה חפירה תת-קרקעית, מחילות שגורמות להגיע לנקודה בנפש שבאמת מצליחה לפייס את המקום הפגוע. אני לא נמצאת שם עדיין, אבל אני רוצה למחול, ובתוך הדברים היא מזכירה את השמות של שמונת הטרוריסטיות. אותה רות מזכירה לבת של רחל, שנמצאת עכשיו באשפוז בסורוקה, את אותם שמונה, תגידי לי, מה עם אותם שמונה? מזכירה השמות. האמא מספרת לי, ראיתי שהיא נהיית לבנה כמו סיד, חיוורת הבת שלי, ששוכבת שם באשפוז, ואני נמצאת על כיסא לידה. מה קרה? התברר שכל השבעה מתוך השמונה, אחת לא חיה, והשאר בצרות צרורות, שניים במקום סגור, תאונות, לא יאומן מעבר ב-15 שנה האלה, מ-14 עד 30. והבת שלה לא קישרה את זה לכיתה ח', כיוון שהם המשך אחרי זה, אחרי סוף ח', הם המשיכו בבתי ספר שונים. ובסמינר י"ג י"ד הם המשיכו שוב בשונים, והלכו כל אחד למקומו. עכשיו היא קלטה ששבעה מתוך השמונה היו במצב, הם היו בשוק, היא הייתה בשוק. מה עם האפרת? אחת הייתה שהיא כבר נשואה בגיל 20 וחצי, יש לה כבר 6 ילדים, מאושרת עם בן תורה, אברך שקוע ומופלג בתורה, שקוע בלימוד. מה עם האפרת הזאת? היא אומרת לה, את רוצה לשמוע משהו מעניין? אומרת רות לבת של רחל, זאת בסיום השנה ניגשה אליי ואמרה, הרב, המורה, אני נורא נורא מצטערת, אני הייתי מטופשת, עשיתי שטויות, וכל החופש הגדול, חודשיים, כל שבוע פעמיים הביאה לי איזה מסרק או איזה אודם או איזה משהו של ילדות לפייס אותי. הרגשתי שהיא באמת מרגישה בחטא, מרגישה שהיא פגעה, היחידה שבאמת זה נמחק לה, בתוספת כמובן כפרת יום הכיפורים, וגם ביקשה מחילה. כל השאר זלזלו. כלפי מה הדברים אמורים, רבותיי? יוסף הצדיק, צלם אלוקים, להתחשב ברגשות של זולת, להפסיק את ההפרעות האלה בכיתות ובשיעורים, בבתי כנסת, במסיבות של אירועים ושמחות. לא לבזות את המדבר ברבים, להיזהר ולהישמר. ללמוד מיוסף, זה המסר לקראת סיום חומש בראשית. חזק, חזק ונתחזק.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.